אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
היום יום כיפור, שזה...
חג שמח ביגלס.
זה לא הברכה הנכונה.
גמר ביגליץ טוב.
זה בגדול לא לעניין בעיניי שאנחנו עובדים בכיפור, אני מאוד לא מאמינה בזה.
האמת שגם אני לא.
אין ברכה בעבודה בכיפור.
אין ברכה בעבודה בכיפור, אפילו צעקתי על מישהו השבוע שנסה לתאם איתי איזה משהו בכיפור.
אבל אתה נוסע לחול מחר, ומחויבות שלנו למאזינים והמאזינות כידוע...
אין שנילה.
לא יודעת גבול.
באיזה מצב רוח את?
במצב רוח שבגדול רוצה ליהנות מהכיפור, ואני מצאתי את עצמי פה בגלל שאתה החלטת לנסוע לעוד כנס, כי גם תאוות הנסיעות שלך אינה יודעת שובע.
בנוסף למה?
אינה יודעת גבול. בנוסף למחויבות שלי, זאת אומרת, אני מחויבת למאזינים והמאזינות באופן שלא יודע גבול, ואתה, שהצעת שלא נקליט פרק השבוע, מחויב לתאוות הנסיעות באמת ההיסטרית, אתה בור ללא תחתית.
הפתטית, יש כאן זה.
הפתטית והנואשת.
אבל אנחנו בכל זאת נעשה פרק מאוד כיפורי, כי אנחנו, זאת אומרת, יש לנו כמה נושאים עניינים, ואז יש לנו שתי סרטים שעוסקים גם בחמלה, שאותם ראינו במהלך הכיפור.
נכון, ראינו אותם במהלך הכיפור, אחד ראינו אתמול, אחד ראינו היום, ואנחנו נגיע לזה. אתה רוצה לבקש ממני סליחה על משהו שאתה מרגיש שיושב עליך?
האמת שאתמול, השאלה טובה, כי אני מרגיש שיש משהו יפה בזה, ואתמול את כאילו הכרחת אותי שנעשה כזה מיני שיחה על כזה.
לא הכרחתי אותך.
לא, בקטע טוב של כאילו ממה אנחנו מבקשים סליחה ואיזה סליחה, ואני כאילו אני בעד לשדר את ההתנצלות שלך אליי.
לא הייתה שם התנצלות.
את מתנצלת על ביגל לייטינג.
אני לא מתנצלת על ביגל לייטינג.
היה לי שיחה מעניינת לגבי העבודה שלי עם עצמי, לגבי כאילו מין איך העבודה שלי יש בה משהו שכן בא לאנשים רע, זאת אומרת מבחינת מושאי הסיקור שלי.
במובן שאתה מחרבן לאנשים על הראש.
במובן שאני מחרבן לאנשים על הראש, כן. וכאילו התעסקתי קצת עם עצמי במובן זה של כאילו מין פגיעה וסליחה, גם שכאילו מין זה מוצדק ונעשה בכוונות טובות. אני חושב שזה דבר, נקודה מעניינת שכן שווה אולי שאני אגיד, שכאילו מין יש עולם שבו אתה פוגע באנשים ויכול להרגיש רע על זה, ואפילו מין לרצות לבקש סליחה, זה גם הפגיעה היא מוצדקת. אני חושב שזה דבר מאוד גדול בחיים. באמת
אני אפילו חושבת שזה, זאת אומרת, זה רוב המקרים.
נכון, גם אני חושבת, מעבר באמת אחרת בצורה קלין לגמרי.
אני לא חושבת שאנשים עושים דברים רעים לאנשים אחרים בכוונת זדון בדרך כלל. אני חושבת שבדרך כלל אנחנו חיים, אנחנו מתנהלים בעולם, אנחנו בני אדם, יש לנו אינטרסים סותרים. זה דבר שמחייב פגיעות.
נכון,
כל הזמן בעצם. ואני חושבת שבאמת, בגלל זה מושג הסליחה, יש בו משהו קצת חסר, אני חושבת, בגלל שהמון פעמים הסליחה היא לא באה יחד עם חרטה.
כן, זאת אומרת, נכון, בדיוק זה אני נקזיקוק של זה.
היא משהו שאתה אומר, אני מצטער, או מצטערת שנאלצתי לעשות את זה, זאת אומרת, צר לי, לא מצטער
כן,
במובן...
כן, צר לי.
צר לי על כך ש...
צ'רלי.
ממש לא. ממש
איך,
לא.
איך נקליט את השורה הזאת? צ'רלי, צ'רלי.
זה
קשה.
תראה, כל אתה רוצה שאני אתחיל לדבר...
כל האירוע התרבותי הזה היה קשה מצור.
אתה רוצה שאני אתחיל לדבר על מאמי זה משה שוב? אני חושבת שכבר דיברתי. למה היא אומרת מאמי זה משה? למה הוא אומר לה? הוא לידה.
אבל זה לא אותו נשים. זה כאילו, את מדברת על אמה זוהר, וצ'רלי, צ'רלי זה הרכב שלה עם קרולינה ועוד מישהי.
אולי אפילו זה לא עם אמה זוהר.
לא, נראה לי שאמה זוהר לא ב...
בבנות...
So far.
לא, זה לא, היא לא שם. היא לא שם. היא לא שם. לא, לא.
כל הנשים מהזמרות הן אותו דבר בעינייך? שיש מקום בחברה רק האחת?
חלקן כן. מה שלזכותי יאמר זה שגם הרבה גברים זמרים הם בעיניי אותו דבר.
זה נכון.
זאת אומרת, אני כאילו, נגיד ניל יאנג מבחינתי,
לא, לא, בוא,
זה
די,
לא
די,
זמר,
די,
זה,
די, די,
זה
די,
קטגוריה.
די, די, די,
זה קטגוריה.
די, די, די. עכשיו יש לך משהו לבקש סליחה.
בוב דילן, נגיד.
אוקיי, התחלנו.
ליאונרד כהן.
כל הסרטים שנעשו על ידי מישהו שיש לו כוס, הם אותו סרט.
אוקיי, אני רואה שממש I hit a nerve there. בכל מקרה, בסדר, אז בואו נתחיל. דיברנו על סליחות כדבר, כמוסד פילוסופי. אני רוצה לדבר על, יש עניין עכשיו, וגם הרבה מציינים אותו, של הדיבור על בריונות.
כן.
גם ניסן שור, שהירחת אותו פה לפני שבועיים, אז הוא כתב על זה טור, על, 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 על העיסוק הזה בבריונות, של אנשים כמו טלי גוטליב,
כן.
ושל מאי גולן, ושל נטלי דדון, שזה בגדול, כמובן, אירוניה...
נטלי דדון, סורי?
נטלי דדון הדוגמנית.
כן, שעושה הסברה לישראל עכשיו, לא?
כן, כן, כן. היא גם אוהבת מאוד לדבר על חרמות.
אה, הבנתי.
זה נהיה, אני אגיד לך מה זה נהיה. זה כמו מה שהיה איכות הסביבה לפני 15 שנה.
אוקיי.
זוכר שאיכות הסביבה עדיין לא היה משבר קיומי שהמדענים אמרו שאנחנו עוד שנייה ניקחת.
לפני 15 שהוא היה, פשוט אף אחד לא הקשיב להם.
אז על זה אני מתכוונת. אז, ואז כאילו זה היה מין הנושא הפוליטי להשכרה, כזה מין, להתהדר בו, זה היה נוצות, אם רצית להביע איזושהי עמדה ולא היה לך עמדות, או ש...
Save the planet.
לא רצית
לקרוא את זה. זה פעם היה נחתם של ביוטי קווינס. מהחלום שלך, Save the planet, דבר לא פוליטי, לא של מחלוקת.
בדיוק, זה ממש של ביוטי קווינס, זה של משהו שכזה, היום, שוב, היום איכות הסביבה הוא כמובן עניין פוליטי.
אבל גם, דרך אגב, זה מעניין לחשוב על זה שדווקא הוא לא, הוא כאילו, הוא לא נחשב עניין.
הוא כן נחשב, תראה, ברגע שיש לך כל מיני אנשים שמתארחים אצל רוגן וטוענים שכל או גדי טאובים שאומרים שכל הדבר הזה הוא איזשהו תרלול פרוגרסיבי והמצאה של השמאל, אז הם הופכים את זה לדבר פוליטי, מה גם שכל האנשים הבינו שגם איכות הסביבה היא נושא פוליטי במובן של זה כלי שרת בידי הקפיטליזם.
אפשר כן להתעכב את זה שנייה, כי זה נקודה נורא מעניינת. אני חושב שאת צודקת ואת טועה. אני חושב שאת טועה בזה שתמיד זה היה דמוניזציה, זאת אומרת, 20-30-40 שנה האחרונות, נושא איכות הסביבה זה תמיד סומן כדבר של שמאלנים. למה? כי בעצם זה כאילו יש בו איזה רוח אנטי-קפיטליסטית מצד אחד, צריך לרסן את האינדסטרי, צריך לשים מגבלות על תעשייה, ומצד שני, וזה הקור פה, בגלל זה אנשים כמו גדי טאובים אוהבים את זה, וזה, וזה פשוט נהיה נורא נוכח בזמן האחרון, זה הממד נקרא לזה אוניברסליסטי, זאת אומרת, זה בעיה הלאומית.
כן.
זאת אומרת, זה בעיה של כל העולם, ולכן אנחנו, כל בני העולם צריכים להתארגן בפני זה, וזה לא מפלה, נגיד, זה לא בעיה של יהודים,
כן.
מול ערבים. ואני חושב שהמימד הזה של סוגיה פוליטית אוניברסלית...
למרות שכמובן המיעוטים ייפגעו ראשונים כרגיל.
כמובן, אני אומר שבחינת השיח, זאת אומרת, ששמאלנים אומרים זה, זאת אומרת, איכות הסביבה זה חשוב, באמת הם אומרים, אנחנו צריכים להתנהל כעולם אחד, ולהבין שהצרכים של אנשים בעודו, הם חשובים בדיוק כמו הצרכים שלנו, in the long run, כולנו נסבול מזה. ואני חושב שבמובן הזה יש משהו מעניין, כי בדיוק דיברתי זה עם מישהו השבוע, שדווקא איכות הסביבה, ממש old school, התחיל כדבר לא ימני, אבל דבר לאומני. זאת אומרת, לנאצים, לדוגמה, היה מדיניות איכות הסביבה נורא פרוגרסיבית, כי הם היו חולי אדמה. וכל הפשיזם חולי אדמה, ועושה פטישיזציה, הערים
של... האמת שזה היפוך מעניין של הפשיזם, שפעם היה...
בדיוק.
זאת אומרת, כל נושא מרחב המחיה, הרעיון הזה בוסס על יסודות שהם כן אוהבי טבע ומאדירי.
כל מה שנקרא ארדנטיזם, זאת אומרת, הלאומנות שנובעת מכאילו חיבור לאדמה, ולאומיות שמבוססת על טריטוריה,
כן.
היא בהכרח כזאת, ומה שמעניין זה בדיוק ההבדל הזה, זאת אומרת, שגרינג כותב על, או היטלר מדברים על הלייבנסראום, הם מדברים רק במונחים של גרמניה, הם לא מדברים על איכות סביבה של העולם.
היום יש לך מתנחלים שעל פניו נורא נורא קשורים לאדמה, אבל מעניין להם את הזין, הנושא הסביבתי.
כן, אני פשוט אומר, את צודקת, אני חושב שזה נורא מעניין, כי בדיוק היחס שלהם הוא פרטני, זאת אומרת, הם אומרים, זה נקודתי, וגם נגיד שמסתכלים, אני תמיד אביא את זה כדוגמה, דוגמה נורא יפה, אבל כל מי שהיה ב-Natural History Museum בניו יורק, בעצם נחשף למימד הלאומני הזה באמריקה, כי טדי רוזוולט, מי שהמציא את המוזיאון הזה, גם המציא את המונח של שימור ו-Natural Reserves, כי הוא היה במובן מסוים לאומן של אמריקה, שרצה להציל את הטבע האמריקאי, וחצי מהמוזיאון הזה מוקדש לטבע של אמריקה, החצי השני מוקדש לטבע שיש באפסטייט ניו יורק, ואז מוקדש עוד 5% לכל שאר העולם. זה מדהים.
אתה חושב ש... יש סיבה לזה שאנשים שמטורפים על איכות הסביבה נקראים נאצים? זה מה שאתה אומר לי בעצם?
אוי, ביגז על טעם משהו פה.
האם אתה חושב שנאצים, אם הם היו מתקיימים היום, אז הם היו כאילו דואגים לאיכות הסביבה? הם היו כזה ממחזרים בטירוף?
לא, כי בשביל...
לא, כי זה לא באמת קשור.
לא, והם היו צריכים to make alliances עם כל העולם שהוא כאילו... עולם השני והשלישי, ולכן זה לא עובד להם. כאילו, הם היו צריכים להיות אנטי איכות הסביבה, כי היום איכות הסביבה היא בדיוק זה, כאילו, לנסות לרסן מדינות מתפתחות.
כן, אבל זה מעבר לזה. אני חושבת שבסוף הם לא היו באמת מושקעים ברעיון. אם באמת ניקח את הניסוי המחשבה הזה קדימה...
תראי, בקצב שאנחנו הולכים בו, תוך 10-15 שנה יש נאצים שוב, אז כאילו, בוא נראה להם, בוא פשוט wait and see.
לא, והנה, אנחנו רואים שאין להם קישור אידיאולוגי עם הנושא הזה, וזה כן, זה כן revealing בעיניי. זאת אומרת, אני חושבת שנאצים...
נאקים בן גביר, רץ
לא, כי איכות הסביבה, השמירה האמיתית עליה, עליו, זה מחייב הקרבות.
כן.
זה מחייב הקרבות, זה אומר, אני אולי לא עטוס, אני אצרוך פחות, אני אקח את עצמי למחזר, זה דברים שהם דורשים מהפרט איזשהו, כן, הקרבה, עבודה, אנרגיה, זמן, לעתים כסף יותר. ואני חושבת שהאידיאולוגיה הנאצית לא בדיוק עלתה בקנה אחד, ואני מדברת לא על השמדת היהודים, אלא על שאר, לא, כי זה כן תורה שיש לה עוד פינות.
כן.
פשוט פחות...
הרבה לא זוכרים את התיאוריה המוזיקלית הנאצית.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
היא בינה בהורמוניות מינוריות.
האומנות... חבל שזרקו את התינוק עם המים. כן, היה שם תורה שלמה, וקצת רצו להשמיד יהודים, אז ישר אתם פוסלים. אבל באמת, טיפה להסתכל ככה.
תורת גזע יכול להיות תורת גזע עצים, כאילו, אתה יכול להיות בעד עצים.
זה אכן תורת גזע עצים.
מה שרציתי, זה אני חושב שיש משהו באמת רווילינג בזה שהרבה מהתנועות הלאומניות, גם העכשוויות, וכאילו מין, אפילו המתנחליות האלה, שכאילו מין מעריצות את האדמה ולגאול את האדמה, לא מדברות במונחים של איכות הסביבה, ודווקא מפרספקטיבה, נגיד, דתית, היה מאוד קל בעיניי לדמיין איך עושים פיץ' איכות הסביבה ימני דתי, שאומר, אלוהים ברא את העולם, העולם הוא המניפיסטציה של אלוהים, ואנחנו צריכים לדאוג, זאת אומרת, יש דווקא קייס כזה, כמו שפילוסופיה פעם הייתה,
כן, זה וייב של ללמוד את אלוהים, ללמוד את הטבע. הפנקס פתוח והרשות נתונה קצת.
אפילו ברמה יותר בסיסית, זאת אומרת, כמו שבמשך שנים, המדע והדת הלכו יד ביד, כי זה היה נתפס כלחקור את דרכי האל, ואת כל הדרכים המופלאות שהאל מילא את העולם, אז באותו מידה היית יכול להגיד, כאילו, אני כבנם דתי, ובנם שמעריץ את השם, כאילו, מה שאני עושה, המשימה נאמבר וואן שלי, נאמבר וואן, לפני המצוות, לשמור
על העולם. לשמר את ברואיו ואת...
כן, אבל כן, זאת אומרת, אני צריך לוודא שמה שהושלם ביום השביעי, יישמר. כל השביעי, ולך זה לגמור, כאילו.
תראה, זה יכל מאוד להיות איזשהו ענף של... לא, אתה צודק, זאת אומרת, מה זה, נגיד, חרדים?
כן,
יכלו מאוד להיות מושקעים ברעיון הזה.
ולא להשתמש בפלסטיק חדב כל הזמן, ברצינות.
זה, 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 זה שמרנות במובן של שימור. נכון, בדיוק. של, כן, של, כן, של כן, המקור כן. של לשמר את הקיים, כי הקיים הוא טוב, ומה שניתן לנו הוא טהור.
במובן הזה, עכשיו זה עלית לנקודה ענקית, כאילו, הם רוצים לשמר, אפילו הימין השמרני באמריקה, הם רוצים לשמר את מוסד המשפחה מלפני 150
בדיוק,
שנה.
בדיוק, זה מה שאני אומרת.
אבל לא מוכנים, כן, בדיוק.
אבל לא מוכנים לשמור על, 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 על פיסת על, האדמה.
על, על איכות הסביבה, בוא נגיד ששומרים את איכות האוויר, את האיכות האוויר כמו שהיא הייתה בתקופה שהמן was a man and a woman was a woman. כן. כאילו, תריבו גם על זה שכמות הפלטות בערים תהיה זהה.
מעניין שאין עוד אף לא. אחד שיש לו שיח כזה, אני לא חשבתי על זה אף פעם.
בוא נביא את זה.
זאת אומרת, יש סתירה באמת בין נכון. שמרנים לבין מתנגדי איכות הסביבה, נכון. אבל היום הם בדרך כלל הולכים ביחד. אבל זו סתירה עצומה,
מבריונות.
עצומה מהנושא. מה שבכלל רציתי להגיד זה נגיד איכות הסביבה שלפני נגיד 20 שנה, אז היום זה הבריונות. זאת אומרת, הנושא שאפשר לדבר עליו, בלי להתאפס לחשד בטעות איזשהו בן אדם עם אפיליאציה פוליטית כלשהי. לא, באמת, אני בטוחה שהביוטי פייג'נט, אם יש כאלה היום, זה מה שהם אומרים.
Oh, world peace and זה.
בולינג.
ובולינג, בולינג, סטופ סייבר בולינג.
בולינג, על זה אני מדברת, אתה שכחת לגמרי מה דיברנו. בולינג זה איכות הסביבה של היום, כן? זה נושא לא פוליטי שאתה יכול להתהדר בו, לצאת כאילו מין מוסרי או מוסרית, ועדיין לא להתלכלך, לא להכיר את הידיים בפוליטיקה. ולכן, עכשיו, מאי גולן יש לה פיט שלם על זה שהיא הייתה ילדה דחויה וכמה היא סבלה ונננה. ויש פה באמת איזה קפיצה על העגלה הזאת שהיא, זה מצחיק להגיד, אבל היא לחלוטין ריקה, כי זה לא נושא. ואני רוצה רגע כאילו לשים בצד את כל מה שכבר אמרו לפניי באמת עם האבסורד שזה באמת נשים שהן כולן פשיסטיות וזה מצחיק ועצוב שהן נתפלות לדבר הזה שכאילו כל כך כואב להם על ילד, אתה יודע, ישראלי בבית ספר שהילדים מחרימים, אבל על ילד שנשרף חי ב, אתה יודע, מעבר לקו הירוק פחות מעניין אותם, וכל הדבר הזה שככל שהממשלה שלנו היא בעצמה בריונית אז נושא הבריונות עולה, אז זה כל מיני דברים שהייתי, זאת אומרת, כבר התייחסו אליהם, ואגב, זה גם כן מגמה שקורית בעולם, גם בעולם מדברים על בולינג.
בטח, זה קשור לאינטרנט ולכל מיני כאילו מין הסייבר בולינג והתופעה הזאת, שכאילו אלימות.
דיברנו בדיוק שבוע שעבר, איך אמרו שאימי שומר עשתה סייבר בולינג לניקול קידמן, זאת אומרת, זה בשיח, אנחנו...
דרך אגב, בכלל איכות הסביבה, אתה היית יכול לטעון שאנחנו עושים בולינג לכדור הארץ.
היית יכול לטעון.
אנחנו עושים בולינג לאמא האדמה.
זה נכון, זה נכון. כן, מה אתה רוצה?
לא, היה לי משהו להגיד בהקשר.
סליחה, אני מזיזה את הכיסא שלי, אני מקווה שזה לא עשה יותר מדי רעש.
לא עשה, הכל בסדר. אני חושב שזה מעניין כנושא א-פוליטי לכאורה, כי בדיוק כמו שעלית על זה, כאילו, זה מן הסתם נוגע להכי בפוליטיקה בעולם, כי הם כולם בוליז, ואני חושב שמה שמדהים בזה, במובן הבאמת עמוק, זה כאילו מין כמו, נקרא לזה הפרדוקס שיש עם ה-BDS, כן? זאת אומרת, נגיד, בדרום אפריקה פגשנו איזה מין אישה כזאת שהיא מין מפלצת הסברה, והיא רק עושה הסברה, ואז בשלב כאילו מין, היא שמעה אותנו מנהלים שיחה על כזה מקומות בעולם שכיף לטוס אליהם, ואני אמרתי, אני נורא אוהב את איסטנבול, ואני ומיכל נורא אוהב את איסטנבול, ונורא נורא טעים שם, ואז היא כאילו מין, באוביסלי, באיזה קו פוליטי, אמרה לי, אני לא טסה לאיסטנבול, ואז בצורה מרושעת, אמרתי לה, לא ידעתי שאת תומכת בחרמות, כאילו, את כל הזמן מרצה נגד BDS, אני מבין שאת תומכת בחרם העם הטורקי בגלל הממשלה שלהם.
כן. וזה היה זה משיחה. וזה כזה מין לא, מה פתאום? אבל זה הייתה באמת, זה היה איזשהו סתירה מעניינת, אבל...
זה בדיוק אותו נקודה, את מבינה? זאת אומרת, זה במובן הזה יש משהו, וזה כן אולי כאילו המקום הקצת פילוסופי נודניקי שלי, אבל, ותמיד צוחקים עליי שאני בפוד אומר, זה המודחק של, אבל...
אתה אוהב את המודחק של.
אבל זה כן מאוד דוגמה מאוד יפה לאיך המודחק, זאת אומרת, איך הם משליחים. זאת אומרת, טלי גוטליב אומרת, אני נגד בולינג, שמה שהיא עושה זה לעשות בולינג, את מבינה?
כן.
זאת אומרת, זה הדבר המעניין, ואז במובן הזה, ההכחשה של הפעולה עצמה היא דבר נורא מעניין, כי בסופו של דבר אתה אומר, זה ליטרלי מה שאתם עושים, כי אתם מקדמים חרם, אתם מקדמים בולינג, אתם עושים בולינג לשמאלנים, אתם עושים בולינג לכל מי שלא מסכים איתכם.
כן, הם יגידו לך שהשמאלנים עושים להם בולינג, אבל בסדר, לשיח הזה אין סוף. מה שאני רציתי כן לדבר עליו והיה בעיניי מעניין, זה איזשהו טור של נועה לימונה בארץ, שאני חושבת שהטור שלה הוא מדהים, אני לא יודעת אם אולי כבר אמרתי את זה, אבל אני ממש ממליצה לעקוב, זה טור שהוא... על פניו הוא על הורות בגלריה, אבל הוא על הרבה יותר מזה, היא תמיד מביאה נושאים נורא מעניינים, כותבת מעולה, יש לה תובנות יפות, בקיצור אני ממליצה. אז היא לפני שבוע, שבוע וחצי, הקדישה את הטור שלה לנושא הזה, והיא דיברה על מחקר שעשתה חוקרת בשם דוקטור חנה פישר גרפי, אני לא יודעת איך אומרים את השם הזה, ומה שהחוקרת הזאת טוענת בעצם היא גם עוזרת לבתי ספר ולכיתות ולילדים עם חרמות, זה שחרם זה דבר שהוא לא קשור לזה שהילד הוא מוקצה מאיזה, אתה יודע, מחמת מיאוס, שזה מה שבדרך כלל כן. חושבים, נכון? גם הילדים, גם ההורים, גם המורים, יש ילדים שהם כזה, אתה יודע, הם דחויים בגלל שהם כזה מין אולי
מוזרים,
פחות מוזרים, הם אולי לא יפים, הם אולי יש להם משקפיים, אולי יש להם חדשקונים, אולי הם נמוכים, וילדים הם אכזריים, נכון? זה ההנחה. והדוקטור הזאת באה ואומרת, לא, זה לא המצב. מה שקורה זה שהרבה פעמים דווקא ילדים שהם ילדים מאוד מוצלחים זוכים לחרם. זוכים זה לא המילה הנכונה, אבל סופגים, לא יודעת. אלא זה ילדים שבעצם לא מתאימים את עצמם לפרט. היא אומרת, הגילאים האלה של החרמות זה... אזורי הגילי, אתה יודע, 7, 8, 9, עד בערך גיל 12, 13, זאת אומרת, עד גיל...
עד פיוברטי, כאילו.
בדיוק, זה לפני גיל ההתבגרות, וזה הרגע שבו ילדים מתרגלים חברות, מתרגלים לחיות בחברה. ומה שקורה זה שהם מחרימים ילד שמרגיש שהאינדיבידואליזם שלו חזק מדי.
מעניין.
באמת מעניין, ולכן הם אומרים לו, אתה לא יכול להיות איתנו כי אתה לא בחברה. הם לא אכזריים, הם מתרגלים את זה. זאת אומרת, בגיל ההתבגרות אחר כך, הם כבר יתחילו לתרגל זהות אישית ומי אני וזה. אבל זה שלב שהם בעצם משחקים. משחקים בלהיות חברה. והיא אומרת, אנחנו לא צריכים לגנות את זה כי זה שלב נורא נורא טבעי ואנושי בהתפתחות. וברגע שנפסיק להילחם בזה במובן של אסור להחרים, נה נה נה, אז יהיה אפשר לפתור. ומה שהיא עושה בעבודות מול כיתות וילדים, זה היא בעצם מסבירה לילד ולכיתה שהקבוצה אומרת, בוא תצטרף אלינו. זאת אומרת, והוא יכול, הילד יכול לו, הילדה יכולים לבחור. האם לוותר על העצמי, העני שלהם, וכרגע להצטרף לכלל, ואז הכלל היא אומרת, הוא תמיד מקבל בסוף את הפרט שרוצה לבוא אליו.
כן, באמת, זה נכון.
אני לא יודעת, אני רק מצטטת את ה...
לא, כי זה דבר מאוד קשה, כי לוותר על עצמך ואז שעדיין ידחו אותך, זה יכול להיות devastating.
היא טוענת שבכל המקרים זה מאוד אפקטיבי הדבר הזה, זאת אומרת שהיא מלמדת את הקבוצה שזה מה שהיא מבקשת מהיחיד, והיא מלמדת את היחיד שזה מה שהקבוצה מבקשת ממנו, והיא אומרת, שמעו, זה כאילו נשמע ארדקור, אבל זה נעלם אחרי זה. זה כמו שמדברים על terrible two, היא נותנת את הדוגמה של terrible two, שזה למי שלא יודע או יודעת, זה בגיל שנתיים ילדים בדרך כלל מתחילים להיות מאוד קשים, ולדפוק טנטרומים ולשגע את ההורים, והיא אומרת, ההורים היו מאוד מתוסכלים לפני שנתנו את ההגדרה הזאת של terrible two, היום מבינים שזה שלב הכרחי בהתפתחות, ולכן יותר קל to manage it, כי אתה לא יוצא מדעתך. וגם פה היא אומרת, גם הורים, גם הילדים, זאת אומרת, לא להגיד, הילד שלי משהו לא בסדר איתו, אז מחרימים אותו, או הילדים הם חרות, הם... זה שלב התפתחות חשוב בכינונו, כינונה של חברה בתוך כיתה, כי כיתה היא חברה, עם מיקרוקוסמוס של חברה, בגילאים האלה.
כן.
ושצריך להסביר לילדים שזה מה שקורה, והיא כן ממליצה לפרט דווקא לוותר ולהצטרף לחברה, כן. כי היא אומרת, זה תרגול שהוא חשוב. אני חשבתי שזה נורא נורא מעניין.
מאוד.
ודווקא אני חושבת שזה איכשהו מחזיר את הפוליטיקה קצת לתוך הנושא הזה, שהוא לכאורה לא פוליטי, החרמות.
ברור, כי זה בעצם מין אמירה כמעט פוקויאנית כזה, על משמוע.
בדיוק.
ועל יכולת למשמוע, וזה, הדבר הזה שפריע לי מה שאמרת, זה שכאילו מין, יש פה מין ה... סלח לי אלוהים, אבל ה-victim blaming, זאת אומרת, יש פה משהו שאומר כאילו מין, הילד באמת עשה משהו שזה, ומצד שני זה גם...
אני אגיד לך מה, אני לא מסכימה בתור מישהי שדווקא סבלה את זה, וסבלה, לא בדיוק חרמות, אבל מנידוי חברתי נקרא לזה, אני קראתי את זה וחשבתי, מעניין מה היה קורה אם היו אומרים לי את זה, א', זה התחבר לי במקום מאוד עמוק, מן הסתם, כי כמו בטח הרבה ילדים, או הרבה מבוגרים שהיו ילדים כאלה, גם אני מעדיפה להאמין שזה לא שהיה משהו לא בסדר בי, אלא ש...
זה היה זה שלב מבני.
לא, אתה יודע, הרבה יותר נוח לי להגיד לעצמי, הייתי אינדיבידואליסטית מדי, היה לי אופי חזק מדי, לא הסכמתי להתיישר עם הכלל. מה שאתה יודע, כן מסתדר ביחס אליי. כן, אנחנו רואים שיש מאפיינים כאלה.
יש.
וזה עוזר כי אם אתה ילד כזה, אתה תמיד תמשיך לחשוב שמשהו בך היה באמת לא בסדר ודחו אותך.
כן.
אז במובן הזה, גם לילד בלייב, אני חושבת שזה יכול לעזור הדבר הזה, כי אומרים לו, תראה, יש לך פה בחירה.
כן.
זה שזה בחירה, זה שנותנים לילד סוכנות. כי אומרים, תראה, זה מה שהקבוצה רוצה ממך.
יש לך מה שאתה יכול לעשות.
זה מה שהקבוצה רוצה ממך. הם רוצים אותך, הם רוצים שתהיה שם. אתה, מסיבותיך, לא רוצה או רוצה. ואתה יכול לבחור כאילו, ואני זוכרת שאפילו, אני חושבת שאפילו הבנתי את זה בלייב.
וואלה.
יכולתי להתיישר, הרגשתי את זה, אבל באמת לא הייתי מוכנה. לא רציתי להיות חלק, לא אהבתי את איך שהם התנהלו. ואני חושבת שדווקא יש בזה משהו גם מאוד מאוד מנחם וגם מאוד מעניין, והתרגול הזה, כמו שאתה יודע, הילדים גם בשלב מסוים מתחילים לריב עם ההורים, כי הם מתרגלים מערכות יחסים קונפליקטואליות.
כן.
וזה כן מעניין, שוב, אני רוצה להחזיר אותנו לפוליטיקה, זה כן מעניין בראי של זה בעיניי, במובן של, אתה יודע, אפילו להסתכל על איפה שאנחנו מצויים היום כאיזה שלב התפתחותי, של המקום הזה.
כן.
כי אני אוהבת להזכיר לעצמי הרבה פעמים, כשאני נהיית מדוכדכת לגבי ישראל, זה שזה מדינה צעירה מאוד.
כן.
מדינה מאוד צעירה, ויש פה עדיין אנחנו מתמודדים עם כל מיני חבלי...
זאת אומרת, זה אנחנו עוד בשלב הזה. אנחנו מדינה לפני גיל ההתבגרות.
כאילו, כן, חשבתי על זה קצת ככה, אני לא יודעת. זאת אומרת, יש פה איזו התנהגות שהיא כן מאוד... יכול להיות שאנחנו עכשיו דווקא כן בגיל ההתבגרות, כן? יש פה התנהגות מאוד
עכשיו אנחנו ממש ב-rebellion שלנו, אתם לא מחליטים עליי בגץ.
כן, בדיוק, אבל סתם זה היה נראה לי מעניין
מאוד.
עוד דבר שרציתי לדבר עליו, והוא גם קצת כאילו ענייני הורים, אבל ממקום לגמרי אחר, זה איזושהי כתבה שהאמת שהפטרון איתמר שלח לנו. תודה, באמת תמיד
שולח
ותמיד מביא דברים נורא נורא מעניינים. אני רוצה להקריא את הכותרת. זה קצת ישן כבר, זה מלפני חודש, אבל זה לא בדיוק נושא שמתיישן. האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה פרסם גילוי דעת לפיו האיסור להכניס מזונות אלרגנים למוסדות הלימוד, גנים ובתי ספר, אינו חיוני, ועורר סערה בקרב הורים לילדים הסובלים מאלרגיה למזון. אוקיי, זה היה שבוע לפני פתיחת הלימודים, והיה כמה מוסדות שבאמת אסרו כניסה של רכיבי מזון אלרגני.
כאילו פשוט הם אומרים שאסור, כאילו אי אפשר להכניס מה, בוטנים וזה, כאילו מין...
כן.
מה, איך אתה אוכף את זה? כאילו אנשים יכולים לדרגי להכל גם לקרנית האבק, כאילו, בטן לא מבין, אני שואל ברצינות.
זה מזון, זה מזונות. והגוף הזה בעצם, שזה בעצם, אתה יודע, גוף של רופאים, שהמומחיות שלהם זה אלרגיה.
לא, זה גוף של שרלטנים שמקבלים כסף מתעשיית, לא יודע, רצח ילדים, לא?
בטח, ברור.
כמו כל הרופאים האלה.
כן, זה הילרי קלינטון הקים את זה, הם שותים דם ילדים יחד עם בוטנים.
מה העניין? אם הילדים לא יקבלו אלרגיות וימותו, לכולם לא, כל הרופאים האלה לא יהיה עבודה.
נכון, הם מושקעים בזה.
הם צריכים שהילדים יהיו שוב ושוב בהתקף. הם גם יש להם סייד ביזנס של להביא דבורים, כן.
כן.
לבריכות.
אז הם בעצם אומרים, תשמעו, לא צריך לאסור. אנשים שמומחים, אני מזכירה, אנשים שההתמחות שלהם, זאת אומרת, הדבר שהם למדו במשך כנראה כמה שנים, השקיעו בו הרבה.
זה נקרא מוחמה, זה נקרא התמחות, זה תת-התמחות אפילו.
תת-התמחות, כן, מאוד ספציפית. הם אומרים, זה בסדר, זה אגב, הם אומרים שזה גם זה אינליינד עם החוקים בעוד מקומות. זאת אומרת, ההמלצה העולמית היא להכניס מוצרים כאלה, כן? אוקיי? זאת אומרת, זה גם לא דבר שהוא רק פה. עכשיו, מי שבאמת נורא 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 התרגז מזה, זה
איגוד האימהות של הילדים האלרגיים לבמבה.
כן, העמותה לאלרגיות מזון, קוראים לה יהל.
העמותה לאלרגיות, זאת אומרת, היא בעד האלרגיות?
כן.
היא הגוף
שמייצג... היא פיתחה את האלרגיות.
היא מייצגת את האינטרסים העסקיים של האלרגיות בישראל. של האלרגיות, בישראל.
בדיוק.
יש להם תנועה בינלאומית גם?
היא כמובן מייצגת הורים לילדים אלרגיים למזון.
כן.
כי ברור שצריך כאילו מין... לא מספיק שיהיה נגיד, אתה יודע...
אלרגיות למזון נשמע כמו הפרעת אכילה. במקום להגיד אנורקסית, היא זאת אלרגית למזון.
יכול להיות שעוד נגיע לשם. עכשיו, הם כועסים, אני רוצה להקריא את הציטוט שלהם. שוב עצה לאיגוד הרופאים הדרך. כאילו מין מה שוב? או אנשים הפזיזים האלה, הרופאים. אנשים שידועים בכמה שהם, אתה יודע, מפרסמים מסקנות כל כך נמהרות.
לא, זה גם קשור לזה שכאילו מין פעם אחרונה שהם פגשו רופא, נתנו להם ילד עם אלרגיה. אז הם חשדנים כלפי כל המוסד.
נכון. אז שוב עצה לאיגוד הרופאים הדרך לספר כמה אנחנו היסטריים, במקום לדאוג לביטחון ולחיים של הילדים שלנו. אם מישהו חושב שנפקיר את הילדים שלנו בג'ונגל שמכונה גן או בית הספר, במערכת החינוך הישראלית, הוא או תמים מאוד, או מנותק באופן מסוכן. בקיצור, יש פה...
זה ענק.
תראה, לא אני אמרתי את המילה היסטריה.
זה ענק.
זה מדהים. גם מה שמדהים זה שהרופאים אומרים, ילדים שהם ליד המרכיבים שמייצרים אלרגיה, הם לא יקבלו אלרגיה.
כן, בואו.
זאת אומרת, כאילו, בעצם זה ריב שהוא על אחריות. של מי האחריות?
כן.
זאת אומרת, זה הריב. ההורים אומרים, האחריות על בית הספר כן. ומערכת לייצר, החינוך.
לייצר מרחב נקי מ...
הרופאים אומרים, האחריות היא על ההורים והילד.
כן, כן, כן.
זה הילדים.
כן.
היא אומרת, הילד שלכם צריך לדעת למה הוא אלרגי, לדעת לזהות את זה, ולדעת לא לאכול את זה.
כן.
אין שום סכנה שילד אחר אוכל לידו את הדברים האלה.
כן.
אז במובן הזה יש פה דרישה... מה?
כן, כן, זה מעניין, לא חשבתי זה.
לא, יש פה דרישה די מטורפת מצד ההורים. הם אומרים, אם הילד שלי לא יכול, אף אחד לא יכול.
נכון, נכון.
שזה דרישה שהיא באמת יש בה משהו ממש מטרף.
לא, הם אומרים, אם בטעות נגיד ילד ליד הילד שלנו יוכל לבמבה, ואז יתתה שלה, אז כאילו הילד שלנו יהיה blinded by the bamba.
ואם הילד יצא לרחוב ויפול לו פסנתר על הראש, מה יקרה אז?
אז דרך אגב, יש חוקים לגבי...
זריגת פסנתרים.
לא, ברצינות.
זריגת פסנתרים היא מותרת רק בין 2-4, באזורים מסוימים, פריקה וטעינה, יש שלטים בנושא, אני לא יודעת אם ראיתם.
יודעת מה מצחיק בלהיות רופא אימונולוג?
זה שאף אחד לא יודע להגיד את ההתמחות שלך?
שנכנסת לתחום בגבורה, בשביל להציל אנשים מאיידס, וסיימת אותו, בלעזור להורים היסטריים, להסביר להם שכאילו הבמבה לא באה להרוג את הילד שלהם, ויש מעט מאוד ילדים שהם באמת אלרגיים לבמבה. זאת אומרת, זה הרעת תנאים החברתית מבחינת חשיבות, כאילו הכי גדולה, כאילו היית קאטינג אג', עזרת כאילו לאוכלוסייה מדוקת, להתמודד עם מחלה אוטואימון. Next thing you know.
לא, תראה, זה גם מדהים שכאילו מין, האבחונים באלרגיה, כמובן, הם מרקיעי שחקים.
כן.
לא היה אחוזים כאלה. שאני בטוחה שההורים האלה אומרים לעצמם שזה בגלל שהמזון השתנה, והיום יש מודעות.
אני מניח שזה נכון, דרך אגב.
אבל אני מניחה שעוד משהו נכון, זה שיש...
שבודקים יותר.
זה שבדיוק. הבדיקות עלו, וההימנעות, כן, אני חושב שמייצרת עוד אלרגיות, זאת אומרת, יש דברים שהם כן...
אלרגיות זה דבר מעניין, כי אתה כן יכול לפתח אותם,
נכון.
זה לא בערך הגנטי, וגם יותר מזה, זה כאילו...
אתה יכול גם להיפטר מהם.
בדיוק, אתה יכול להיפטר מהם.
זאת אומרת, העניין של החשיפה למרכיב שמייצר את האלרגיה, לא לגמרי ברור אם עדיף להימנע ממנה או דווקא לחשוף,
לא,
לעשות חשיפת יתר.
יש לזה, דווקא לזה יש תשובה רפואית, וכאילו יש שם איזה מנעד. אני חושב שמה שהם ניסו להגיד זה שכאילו מין, זה לא הגיוני, באמת בפעם זה עלית הנקודה טובה, זה לא הגיוני נגיד למנוע מגן שלם במבה, כי יש ילד, ייתכן שיש ילד אחד שלא יכול
לעשות. שאגב זה שוב מתחבר עם העולם הפוליטי שאנחנו חיים בו עכשיו. זאת אומרת, יש פה, זה בדיוק הצבעים המאוד מאוד מאוד אלימים של מה שקוראים לו השמאל הפרוגרסיבי. זאת אומרת, סתם, אני לא יודעת אם לשייך את זה בדיוק,
אבל... לא, בעיניי זה לא, זה דווקא קשור ל... זה בושווזי פוליטיקס, כאילו פארק סלן, זה כאילו מין הורים, זאת אומרת, זה פוליטיקה של הורים צעירים, של פוליטיקה של חששות, זה פוליטיקה של כאילו מין, את יודעת, הרעיון הזה של... טוב, לא משנה, כאילו מין... בעיניי זה נוגע למשהו אחר גם שכאילו דיברנו עליו בעבר, שקשור גם לזהות ולמומחיות, כאילו זה שכאילו מין פתאום האלרגיות לאוכל, וזה נחשבים כדברים מהותיים.
כן.
להגיד, הילד הוא אלרגי לבוטנים בדיוק כמו שהילד יכול להיות, נגיד, אישה, אם זה מה שהוא רוצה להיות, ולכן תפקיד הוא לייצר מרחב אבסולוטי
בטוח חושי. לאלרגיות שלו.
כן.
לא, זה גם באמת הכפירה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות במדע, זאת אומרת, הרופאים... כן. לא יגידו לנו איך אנחנו יודעים להגן על הילדים שלנו הכי טוב. הרופאים לא יגידו לנו שהילד שלנו לא בסכנה. אנחנו שולחים את הילד למקום הג'ונגל המכונה בית הספר, והעולם הזה הוא כולו מלא סכנות ומפחיד.
הביטוי ג'ונגל הוא מדהים שם, כי הוא באמת מדהים, הוא מצלצל באמת נורא אבילה בג'ונגל וכל הדבר הפוליטי הזה, וכאילו מין, במובן הזה זה כן דוגמה מעניינת לבורגנות שנהיית יותר ויותר כאילו, לא רק ניו אייג'ית, אבל כאילו מין מתגוננת ועל פוליטיקה פרטנית, כאילו מין, הוא זה זכותו, הוא די ילד שלי, לא יכול להיות בסביבה.
לא, גם זה קצת וייב של כאילו, העולם הוא, the world is dark and full of dangers,
נכון, כזה, נכון, זאת אומרת, נכון.
אנחנו חייבים להגן על הילדים שלנו מהחוץ הנוראי והמפחיד, ויש שם רק סכנות, והילד יכול לקבל, אתה יודע, התנפחות בפנים,
כן.
וזה מעניין שאיתמר, כשהוא שלח לנו את זה, הוא כתב שהוא גם יש לו אלרגיה לדברים, והוא גם מסכים עם הרופאים, כי הוא כן. חושב ש... הבית ספר והמסגרות האלה גם מלמדות את הילד איך להימנע ואיך לקחת אחריות.
הוא מהדור של כאילו לפני הזהות, אז הוא כאילו אפולוגטיקה, הוא הפנים את המסך.
זה לא אפולוגטי. הוא אומר, הדבר הזה הוא חיוני גם מבחינה...
הוא מתחנף ללא אלרגנים שאנחנו לא נרוג אותו, כי הוא חלש.
הוא אומר, מבחינה חינוכית, זה באמת דבר שהוא גם חשוב.
נכון, הילד צריך ללמוד להבין שהוא לימו את האלרגי לדבש, אז כאילו...
כן, מה, אם אתה תכין לו סנדוויץ' כאילו גם בגיל 30, זאת אומרת, איך הוא בדיוק...
רעיון מעניין.
מעניין שבטוח הרבה אמהות היו חותמות עליו היום.
בעיניי יש פה נקודה פוקויאנית מעניינת שקשורה באמת הציפייה הזאת מהבית ספר, כי בסופו של דבר כאילו הנבואה של פוקו הייתה שכאילו מין בסוף הפוליטיקה תהפוך להיות הביולוגיה, כאילו יהיה ביופוליטיקס, כי כאילו מין בגלל שהפוליטיקה העכשווית או המודרנית עוסקת במשמוע הגוף, לימים זה ילך למקום של ביופוליטיקס, ולכן כן היה גם איזה זרע של כאילו מין גרעין של אנטי חיסוניות כבר אצל פוקו, והשורשים האלה של השמאל שכאילו מין נהיה קצת מה שאנחנו קוראים לו קונספירטור טוריול, כן יש לו צד של כאילו שיש לו קשר אמיתי לשמאל, שאומר אני לא רוצה שהמדינה תזריק לי שום דבר, כי המדינה רוצה להזריק לי בשביל שאני אהיה רגוע בכיתה.
מצד שני, הם רוצים את פיקוח משרד החינוך, שהוא המדינה,
כן, נכון, זה בדיוק מה
שזה. על הדבר הזה, שזה זה, 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 זה די מעניין, הזימון נכון. והדחייה הזאת של ה...
בדיוק, של הסמכות והכוח, שהתפקיד שלה הוא לשמור על הגוף, בהימנעות לגמרי, במובן הזה אני חושב שכן יש משהו מעניין גם בהקשר של השיח בולינג שדיברנו, זאת אומרת, הרעיון הזה שכל תהליך חינוכי צריך להיות נקי ולא רק ולא רק טוב, אני חושב שכן יש שאלה מעניינת שאני באמת לא יודע את התשובה רפואית, האם באמת יש יותר אלרגיות היום ולמה זה קורה, כאילו מין
אני מניחה שתראה, המזון אכן השתנה, אז יכול להיות שבאמת אנחנו נחשפים לדברים שמייצרים אצלנו אלרגיה, ויכול להיות שהמזונות המעובדים, יש בהם משהו שמעודד את זה, או שבמזונות מעובדים יש יכולת פחותה להפריד בין מרכיבים, אז אתה פחות...
או משהו, הגוף שלך פחות מפתח, או שזה קשור למין דווקא תהליך אחר שבו...
או שמי שבאמת יש לו אלרגיה, לא היה אמור לשרוד, ומדובר בגופים, באמת...
כמו מיכל, כמו את.
אני אין לי שום אלרגיה.
את לא רואה.
זה לא אלרגיה.
אם היית תינוקת בימי הביניים, היו שמים אותך ליד הטמז.
לא, היו שמים לי משקפיים מאוד חמודים.
לא היה משקפיים, אז ביגלס.
בסדר, אז שברי זכוכיות היו מספיקות.
לא ידעו לתת שדשות, אז זה לא היה עוזר. היו שמים לך זכוכיות ואף אחד לא...
אז אתה טוען שהשמידו את כל העברים?
לא, הם השמידו את עצמם, הם פשוט הלכו לבד ונפלו מהצוק.
בסדר. בכל מקרה...
את יכולה להגיד לי תודה על זה שאני משמר אותך.
תקשיב, באמת, באמת. אני יודעת שזה בדיחה שחוקה, אבל אם אתה אלרגי לבוטן... אני לא אמשיך את המשפט כי זה, 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 זה obvious, אבל...
דבר, אני כן זוכר שהיה איזה דיבור הזה שכאילו לילדים מהישראלים יש פחות אלרגיות לבוטנים בגלל הבמבה.
נכון.
ובמובן הזה אולי שווה לעשות כאילו חשיפה הדרגתית.
והנה, מי פה אוכל כל יום במבה?
ביגלס.
ביגלס.
ואיך את אוכלת אותה?
עם קיסם.
במבה עם קיסם.
טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הסרטים שצרכנו בכיפור. מה אתה עושה נכון? כאילו לא...
שכחתי.
מה חשבת שיקרה עכשיו?
שכחתי שיש עוד נושא, אבל שכחתי שכן.
אוקיי, קבענו את זה בדיוק לפני שעה.
אורי.
אז אנחנו, האמת, יש לציין די במקרה. ראינו שני סרטים בכיפור הזה. הראשון הוא הבוגר.
היצירת מופת של מייק ניקלס, שמיכל לא חושבת שהיא יצירת מופת, אבל הסרט שבעצם פרסם את דסטין הופמן, וגם את כל הפסקול זה כאילו סיימון גרנפנקל, מיסיס רובינסון, כל העולם הזה.
כן.
הסרט מדהים, שמיכל ראתה לראשונה, והסרט שלא ראינו אתמול, ובסוף ראינו היום במקום, על פניו לא קשור, אבל בעצם נורא נורא קשור, שזה No Hard Feelings.
No Hard Feelings, בכיכובה של ג'ניפר לורנס, אנחנו כן הזכרנו את הפרק הזה, את הסרט הזה, סליחה, באחד הפרקים הקודמים, כשדיברנו על זה שהטריילר של עורר סערה, כי אנשים דיברו על זה שזה בעצם אישה מבוגרת שמנסה לפתות.
כן.
בחור מאוד צעיר כדי לקבל מכונית, והוא כנראה סובל מנכות, והיא מנצלת, כאילו, היה על זה הרבה
הם
בעיות.
הם לא טעו בדיעבד, זה באמת העלילה של הסרט, אבל הסרט הוא סרט די מצחיק, מצחיק מאוד אפילו יש להגיד.
כן, אני מאוד צחקתי, אני אוהבת גם את הז'אנר הזה של סרטים.
ומעניין, והוא כן דומה לבוגר, למרות שהבוגר הוא כאילו סרט איקוני, שאני כן אשמח לקבל איזה כמה דקות רק להסביר למה.
אתה תקבל את הדקות שלך.
אז זה, הם כן עוסקים ב2-3 נושאים דומים. הראשון הוא אישה מבוגרת עם ילד צעיר, בגיל כן. הקולג' לקראת הקולג' לפני הקולג' בדיוק מסיים קולג', והם שניהם גם עוסקים הייתי טוען שגם בשאלה של יצרים וחמלה. זאת אומרת, איך אפשר לנהל את היצרים שלך, ומצד שני, איזה חמלה אתה יכול לבקש כשלא ניהלת את היצרים שלך כמו שצריך.
הם גם שניהם עוסקים במשבר אמריקאי עכשווי, הבוגר במשבר שאז היה רלוונטי, ו-No Hard Feelings במשבר הנוכחי.
אני רציתי להגיד בדיוק את זה גם, בעצם יש פה שתי סרטים נורא מעניינים, ובמובן הזה אני חושב שזה כן יעזור לי שנייה להרים לבוגר, וכולי כן יפתח פתח מעניין לדיון, כי הם שניהם עוסקים בעצם, או במרכזם עומד נער, או גבר צעיר, פריבילגי מאוד, שבא מהרבה כסף, כן. יש לו הרבה access, והוא בדיוק או בדרך לקולג' נורא מבטיח, או בדיוק חזר מקולג' נורא מבטיח, בבוגר בעצם עוסק בדסטין הופמן, בדיוק חוזר מ... אני לא זוכר מאיפה.
לא חושבת שאומרים, אבל הוא סיים בהצטיינות יתרה את שנות הקולג' שלו.
הוא הילד המושלם מבחינת ההורים שלו, וכל הסרט, כל החלק הראשון של הסרט, שהוא באמת בעיניי מדהים, בעצם מציג את המבט המזוגג שלו כשהוא חוזר, וההורים שלו מסבירים לו שהוא נפלא, וכולם אומרים לו אתה מדהים, ומה אתה רוצה לעשות עם העתיד שלך, מה אתה רוצה לעשות עם העתיד שלך, ויש שם סצנה שהיא איקונית, שהיא בעצם, אני חושב שאחד מהדיאלוגים הראשונים שמדוברים בסרט, שבעצם איזה חבר של ההורים שלו, כאילו הוא חוזר הביתה, ואז יש כאילו מין מסיבה לכבודו, הוא רק מסתתר בחדר, אבא שלו אומר בוא, אתה חייב לתת לנו להשוויץ בך, והוא אומר אני לא רוצה, אני במצב רוח רע, הוא אומר לו למה, הוא אומר I'm worried about my future, ואז בסוף מצליחים יוצא אותו החוצה, ואז זה חבר של אבא שלו לוקח אותו הצידה, ואומר, אני לא רוצה להכביר במילים, אבל אני רוצה להגיד לך מילה אחת.
פלסטיק.
ואז הוא אומר לו, what, sir? אז הוא אומר, plastics. The future, my boy, is in plastics. Enough said. ואז הוא הולך. עכשיו, הדבר האיקוני בבוגר, הוא זה שהוא בעצם מסמל את המשבר של שנות ה-60, של אמריקה הווספית, כי הוא הילד המושלם של הווספ אמריקה.
הוא עשה הכל נכון.
הוא עשה הכל נכון.
והוא אומלל.
הוא לא רק שהוא אומלל בזרמה פסיכולוגית, אין לו סיכוי. העולם שההורים שלו הכינו אותו עליו,
לא קיים
יותר, והוא גם דרך אגב, כמו שאנחנו נגלה, דרך תמותה של מיסס רובינסון, רקוב ושבור עד עמקי נשמתו, ובנוי על הדחקה ועצב תהומי.
ואלכוהוליזם.
תהומי.
כן.
ואת יודעת על מה עוד? פלסטיקס, my son.
נכון.
פלסטיקס.
נכון.
ועל צרכנות שטחית. זאת אומרת, כל הסרט גם עוסק בצרכנות הכפייתית של ההורים שלו, וכמה הם קונים לו חליפת צלילה, והוא לא רוצה אותה, הוא לא רוצה כלום. הוא גם בקושי מוציא מילה מהפה, הוא לא יודע מה הוא רוצה. למה? Because he's concerned about his future. ומה שמדהים שם, בהקשר של גם סיימן וגרפנגל, שזה באמת he's concerned about his future, כי אמריקה מתרכבת. יש מלחמת וייטנאם שמוזכרת פעם אחת בסרט הזה, אבל היא נוכחת שם בצורה בלתי רגילה. ברקע, בדיוק בדיון המוסרי של מה שהדור האבות עושה, אבל ברמה יותר בסיסית, זאת אומרת, אמריקה נכשלת, זאת אומרת, המדינה מתפרקת באיזשהו מובן, ו-you better put some flowers in your hair and head to San Francisco, וכאילו, והרגע הזה של, 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 של כאילו מין התסכול שלו והמפגש שלו עם מיס רובינסון הוא באמת קורה ברקע הזה, כי מיס רובינסון מפתה אותו בגלל שהדור שלו אבוד והדור שלה שבור, וחוץ לנסות לנהל את המיניות שלהם בצורה נורא פתטית, אין להם כלום. מה שכל כך מעניין ב-No Hard Feelings בוא נעשה פס פורד 30-40 שנה, זה ש-No Hard Feelings, שהוא בפירוש לא סרט איקוני, והוא לא מאסטרפיס כמו היצירת מופת של מייק ניקולס, בעצם עוסק באותו דבר. בנער שעומד ללכת לקולג', אבל הוא בעצם מגה אינטרוברט, ולא רק שהוא אינטרוברט, הוא בעצם לא סובל משום
נכות. הוא חלק מדור.
הוא חלק מדור אבוד.
אבוד לגמרי, שתקוע במסכים שלו, לא יוצא מהבית.
לא מזיין.
לא מזיין, לא מצליח. כן, לא לוקח סיכונים. לא עושה כיף.
וזה בדיוק הבקסטורי. זאת אומרת, אם בבוגר, מיסס רובינסון בעצם מפתה אותו אחרי שהוא בורח מהאירוע הזה, ובעצם חושפת אותו לעולם התענוגות, אבל מאוד גם בצורה מאוד 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 אפלה, או עצובה בעיקר פתטית, פה יש מצב הפוך. פה ההורים שבבוגר זה האנשים שהוא הכי פוחד שיגלה. מה ההורים שלי יגידו אם הוא יגלה שאני מנהל רומן, אני אהיה פגום מוסרית ביניהם? פה זה הפוך, פה ההורים משלמים לה, בגלל זה היה שעוריה בטריילר, משלמים לה בעצם לפתות אותו ולפתוח לו את הראש, מבחינה מינית, בשביל שהוא לא ילך לקולג' בטול, ואבא אומר לה, הוא לא נוהג, הוא לא שותה, הוא לא מסתיר ממני דברים.
הוא לא עושה שום דבר שאני עשיתי בגיל הזה.
הוא לא עושה שום דבר שאני עשיתי בגיל
הזה. הוא לא מתחיל עם בנות.
מי אבא? רק אפשר להגיד שנייה.
מתיו ברודריק.
ולמה מתיו ברודריק לא רק לתפקיד הזה? שהוא אומר, אני לא, שהוא לא עושה דבר שאני עשיתי בגיל
הזה. רק בשביל המשפט הזה, כדי שכולם יחשבו בראש.
פריס ביולר.
פריס ביולר, שגם על הסרט הזה דיברנו בפוד הזה
יום אחד. שהוא גם איקוני על משהו קצת אחר.
נכון.
על כלכלת שפע של 80s, ואמריקה של רייגן, ודור שהוא עבוד באופן קצת אחר, ופחות נוגע במיניות.
כן, אני רק רוצה לציין שמי שעוד לא ראה או ראתה את No Hard Feelings, אגב אפשר לזכור או לקנות את זה באפל טיווי, למה הם נותנים את האופציה, מי קונה סרט באפל טיווי, מה אני צריכה שזה יהיה לי בתוך...
בסדר שאם יש לך ילדים, את רוצה לקנות להם את בת הים הקטנה שהם יראו את זה.
כדי שהם יוכלו לטחון את זה עדק, כמו שאנחנו טחנו קלטת עד שהם התפרקו בתוך המכשיר. מוזר מאוד האופציה הזאת, אבל אפשר להשיג את הסרט באפל. אני רק מספרת לאנשים איפה הם יכולים להשיג את זה, כי יש אנשים שמתעניינים.
שלא דיברנו, לא בכלל סיפרנו על הסרט כמו שצריך.
אז אני באה לספר על הסרט, וקודם כל מה מספרים על סרט, היכן ניתן להשיגו. באפל טיווי הקרוב לביתכם וביתכן.
בתמורה ל-36 או 26 או
16. 22 שקלים, אם אני לא טועה. בכל מקרה, זה סרט, אז רציתי להגיד שאנחנו כן נספיילר אותו משלב זה, והלך, את הבוגר אני כמובן מרגישה בנוח לספיילר, כי הוא יצא לפני 200 שנה.
והוא עוסק במיניות הגברית העכשווית, ולכן הוא פשוט ספוילר בזה שהוא זיין.
כן, לא, זה לא נכון, אבל לא משנה. אבל No Hard Feelings, אנחנו לא נחוס על זה, אז מי שרוצה או רוצה לראות ועוד לא, אפשר להפסיק פה, ואני אמשיך. בכל מקרה, אז מה שאני חושבת שמעניין ב-No Hard Feelings, מה שקורה שם בעצם זה שבאמת ג'ניפר לורנס נזכרת כדי לפתות את הילד על ידי ההורים. אחד הנושאים המאוד בעצם מטופלים פה זה הורות הליקופטר, מה שנקרא היום. זה הורים שמעורבים אובר בחיים של הילדים שלהם ומנסים כאילו לנטר כל... זאת אומרת, ההורים האלה יש להם בעצם סיסמה לטלפון שלו, הם יודעים איפה הוא כל הזמן, הם יודעים לאן הוא הולך.
גם הבוגר, אם את זוכרת, בעצם האבא של...
בנג'מין.
אבא של בנג'מין אומר לו גם, זאת אומרת, זה כן מעניין, אומר לו, עכשיו סיימת, אתה יכול כמה שבועות to sow your oats, to have fun, גם בעלה של מיסיס רובינסון.
גם שם השידוך עם הבת של מיסיס רובינסון, הוא מטווח על ידי ההורים.
נכון.
הם אלה, למעשה בעיקר ההורים, זאת אומרת בעיקר בעלה של מיסיס רובינסון, אדון רובינסון מאוד רוצה שבנג'מין יצא עם
הבת שלו,
עם אבלין, איך קוראים לה? איליין.
איליין.
אז גם פה יש בעצם איזה ניסיון שידוך, פשוט הבעיה היא שלפני זה הוא, מיסיס רובינסון בעצם קפתה את עצמה עליו, ולכן הוא כבר... הוא כבר פגום.
הוא לא יודע אם פגום, הוא נהיה גבר, אבל הוא נהיה גבר בצורה לא תקנית. זה בדיוק העניין. המעבר שלו לגבריות לא תקין, והוא מטווח דרך הדור החולה שהכניס אותנו לוייטנאם, ובאופן כללי איבט את הפסיכולוגיה שלנו. ומה שכל כך עצוב, וכל כך קשה בדמות של מיסיס רובינסון, שבעצם היא עושה, במובן זה סרט נורא, באמת נורא מיזוגני וסקסיסטי, אבל היא עושה מעבר בעצם מהפם פטל לחולת שליטה. כי היא משתגעת מזה
שהוא יוצא עם הבת
שלו. ומה שמדהים באמת, מוב פרוידי
אבל לפני שנגיע לזה, אנחנו ניפרד מכם ומכן, הקמצנים והקמצניות שלנו.
אלוהים יודע שאתם יודעים על מה אתם צריכים לבקש סליחה השנה.
או, יפה מאוד. ברק לי לפרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
ביי. קר לי בלב. מקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל
רק ללות, רק ללות בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב.